שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר לנבוכי הדור מת רבנו אור האורות. הרב קוק, זכותו יגן עלינו, אמן. ואנחנו בפרק ממד' בעמוד 211. עכשיו, יש פסקה מפורסמת בספר אורות על שלושת המחנות. אז יש פה משהו שהוא התרמה של הפסקה הזאת, בואו נראה. שלוש מחשבות משוטטות כעת בעולמם של ישראל. כלומר, הרב קוק מתבונן על המצב של האומה, והוא רואה שלושה כיוונים ששולטים בכיפה של עם ישראל. וכל זמן שתהיינה מפוזרות הן וענפיהן, הן מתחככות זו בזו ונלחמות זו בזו. כלומר, זה לא סתם שיש חילוקי דעות. חילוקי הדעות מביאים לעוינות, למאבק, עד שכל אחת מתאמצת להרוס את אשר השנייה בונה. זה בונה, זה הורס. האמת היא שדברים כאלה אנחנו רואים גם היום במאבקים הפוליטיים. כל אחד מאשים את השני, שזה, שהוא פושע, שהוא הורס, ואני בונה, ואתה השני, מה פתאום, אתה ההורס, אני הבונה, וכו'. אבל, למשל, יש לאחרונה, מישהו אמר, שאנחנו כבר לא בדמוקרטיה, אלא בדיקטטורה. דיבר על עצמו, כן? כל אחד חושב, אתה הדיקטטור, לא, אני הדיקטטור, אתה הדיקטטור, וכו'. טוב. אבל כשישובו הלבבות למנוחה, ויכירו כי כל אלה יחד למקום אחד פונים, והנה וענפיהם צריכים להתאגד למטרה כללית אחת, שאין אימה פירוד וסתירה, אז תחת החיכוך הסותר, תימצא לנו השתתפות הכוחות, שכל אחד מחזק את חברו ומאציל עליו מהודו, בתחילה בכללות, ואחר כך גם כן בפרטיות ובענפי ענפים. כלומר, אז תשימו לב, למה אתם רבים? כל אחד אומר חלק מן האמת הכללית, וכל אחד יעזור לשני. המחשבה הכוללת, היא אמנם בכל אלה מחשבת הכל, לדאגת האומה בעד כללותה. ובזה היא מתעלה מירידת הדאגות הנמוכות הנבלעות רק בגבול היחידים. כלומר, בעצם כל המפלגות, כל הכיוונים רוצים את טובת האומה, ויש הרבה שטויות שנאמרות במסגרת טובת האומה. זה גם לא אומר שאין שם כמה רשעים שעולים טרמפ על הדאגה האמיתית. אבל מה שצריך להבחין זה קודם כל בנקודה התאורה הבסיסית. שכל זמן שהדאגה מסובבת רק בחוג היחידים, כלומר אדם דואג רק לעצמו, כמו שפעם הייתה פרסומת ברדיו שכמה שנים, תהיה אגואיסט. כן, אבל אם אני אומרים לי תהיה אגואיסט, זה לא מרומם מאוד. איננה עלולה לרומם כל כך את הלבבות, שהרי סוף כל סוף דאגת יחידים מסובבת ומסבבת רפיון, רחמים של החמרת הלב וכיוצא בזה, אבל דאגת הכלל, ומה שלמה מצד כללותה, זה מוסיף עוז והדר לכל המשתדלים בזה, וממלאתם גבורה וכבוד פנימי. כלומר, הדאגות הפרטיות זה מעניין, אבל זה מעניין עד גבול מסוים. לעומת זה, דאגת הכלל היא באמת אידיאלית, והיא מושכת אנשים לצאת לרחובות, לצאת להפגנות, כל אחד בשביל הדברים שהוא מאמין בהם. הפגנות כאלה, הפגנות כאלה. המחשבה האחת... לא, לא כתוב לפי רשי, כתוב ראו רשי. כן, נכון? אז מה הביטוי שמה? כי נחמרו רחמיו, נכון? אז מה זה נחמרו רחמיו? שמתגברים. החמרת הלבבות, כלומר, להגביר את החמלה. המחשבה האחת, להגן עבור הכלל גם כן במצב הגלות, גם בארצות אויב, לדרוש משפט וזכויות אדם בנימוס ודין. למשל, יש הרבה יהודים שדואגים ליהודים האחרים. יהודים נתקעים, למשל, אפשר לחשוב על עלילת דמשק, שלא הייתה כל כך רחוקה מהזמן שבו הרב כותב את זה. וגם משפט בייליס, עוד יותר קרוב אל זמנו של הרב. אתה שואל, מה זה עלילת דמשק? לא, לא רצחו קומר, רצחו ילד, לא? בקיצור, הייתה האשמה שיהודים הרגו ילד נוצרי בדמשק, עצרו כל מיני אנשים, עמדו לשפוט אותם למוות, ואז התעוררו יהודים בכל העולם למנוע את הדבר הזה. היה שם מונטיפיורי שהתערב, וגם ארגון כל ישראל חברים, אליאנס, כן? שלחו נציגים וכולי, דיברו עם מהפכה וכולי, הצליחו למנוע את הגרוע מכל. אז כבר זה היה התחלה של ביטוי של סולידריות יהודית פורצת גבולות. כן, אז זה דוגמה, הרב כנראה מתכוון לפרשה הזאת. או למשל, הפרשה של משפט בייליס, גם כן, אותו דבר. בוא ננסה לראות מה כתוב. אז אני אעשה זה עוד פעם. המחשבה האחת, להגן עבור הכלל, גם כן במצב הגלות, גם בארצות אויב, לדרוש משפט וזכויות אדם בנימוס ודין לטובת עם ישראל. זה למשל, אפשר לחשוב גם על המאבקים של משה מנדלסון. לפני שהייתה האמנציפציה, כבר התחילו יהודים בגרמניה, נשים של צורה, לדרוש שוויון זכויות ליהודים. מצד שוויון הזכויות וזכויות, מה שאנחנו היום קוראים זכויות אדם. בסדר? מה זה? אתה שואל מה זה משפט בייליס? תסביר אתה. אתה שאלת רק על עלילת דמשק, סימן שאתה יודע על פרשת בייליס. זה הייתה עלילת דם ברוסיה. מכוונת, כלומר, כשהשלטון הצאריסטי הרגיש שיש תסיסה מהפכנית, וזה מסכן את השלטון של הצאר, אז הם, כדי להסיט את התשומת לב, הם שפטו איזה יהודי בשם בייליס, וטענו שהוא הרג ילד נוצרי בשביל להשתמש בדם שלו למצות. כן? לא, לא חדש. טוב. גם זה סבל אגן שלם, היהודי הזה ישב בכלא הרבה זמן, סבל סבל רב, הייתה התערבות בינלאומית, והצליחו חבר הנאמנים לפתור את בייליס. כשאחר כך, זה היה ב-1911, זה שלוש שנים לפני שהרב כותב, זה לא, זה כבר אחרי שהרב עלה לארץ, אבל זה עדיין באוויר כשהוא כותב את הדברים האלה. רגע, רגע, אם זה ככה, לא, זה קרה אחר כך, אני חושב. בכל מקרה, כשאחר כך עלו הקומוניסטים לשלטון, הם שפטו את השופטים שרצו לחייב את בייליס, וגם שפטו את את המשטרה שעשתה את זה. כן? כלומר, זה עשה הרבה רעש אז בעולם. מה זה? יש ליקר כזה? בייליס? חצי שחור, חצי לבן. לא, לא מכיר, לא מכיר. זה מזעזע, זה אומר שיש דברים שאני לא יודע. טוב, הלאה. אז משהו... המחשבה האחת, להגן עבור הכלל, גם כן במצב הגלות, גם בארצות אויב, לדרוש משפט וזכויות אדם בנימוס ודין, והנה, אם הייתה רק המחשבה הזאת לבדה מושלת, היא מסוכנת מאוד. מגזעה יצא הרפורם. וכבר ניסינו למדי מה שהיא נותנת לנו. רפואתה חלושה ומכתה אנושה. אז זאת אומרת שאומר הרב, אם אתה הולך רק בכיוון כזה, וזה כל מה שמעניין אותך, אתה מגיע גם לסטיות של הרפורם. מה? מה הקשר? אתה יודע מה זה הרפורם? זה הרפורמה, יפה. כן. הרפורמה, לרפורמים הראשונים, רצו להקטין את החיכוך בין היהודים לנוצרים. והטענה שלהם הייתה שאנחנו צריכים לעשות פעולות שתקרבנה בינינו לבין אחינו הנוצרים, ולכן הם העבירו את תפילות שבת לתפילות ביום ראשון, למשל. כן? כדי שזה יהיה קצת דומה לנוצרים. וכדומה, אז אומר הרב, הכוונה פה היא כוונה טובה, למנוע אנטישמיות, אבל תראה לאן זה מגיע. כן. כן, זה התבוללות רוחנית, אבל צריך לזכור, למשל, התנועה הרפורמית הייתה חזקה במיוחד בגרמניה, וזה לא בדיוק מה שמנע מהנאצים, ימחשמם וזכרם תפו עליהם, להילחם ביהודים, כן? כלומר, לפגוע ביהודים. אבל, עלו עוד מחשבה אחת יש, שרוחה נמצא בראשונה, והיא מתפשטת גם כן להלן, המחשבה הכללית היא, כי גם בארץ אויב איננו עוד מבקשים זכויות אדם בשכר ביטול הצורה הלאומית שלנו, כי הם בתור עם. גם עם שלם שהוא יושב בארץ ועוזר להצלחתה הכללית, יש לו משפט לתבוע את זכויותיו, כמו ועוד יותר מאדם פרטי, וכמו שכאשר היינו במצרים היינו לגוי מצוינים. אז זאת אומרת, יש דעה נוספת שהיא דרישת אוטונומיה יהודית בגולה. למשל, הייתה תנועה בשם בונד. שמעתם על תנועת הבונד?
בשם.
תנועת הבונד הייתה תנועה יהודית קומוניסטית, שאמרה שהיהודים צריכים להשתתף במהפכה הפרולטרית בתור עם, לא כיחידים. כי הרי בגויים אנחנו מוכרים כאומה בפני עצמה, אז במסגרת המאבק הסוציאליסטי הכללי אנחנו גם כן נלחמים, וצריך איזושהי שפה לאומית, לכן הבונד קידם מאוד את התפתחות, את ההפצה של השפה היידיש, שפת היידיש. זה קצת פרדוקסלי, כן? זה קצת נאיבי, בסוף הקומוניסטים גמרו את כולם שם. נכון, נכון, לכן, כיוון שזה דוחה את המרקסיזם הטהור, זה לא תואם את המרקסיזם הטהור, אז המרקסיסטים הטהורים גמרו אותם, שלחו אותם לגולאג וכו'. כן, מה אתה אומר? כן, הם רצו, אבל לשמוע על ייחודיות יהודית, על ידי שפת היידיש. אגב, סטלין, באיזשהו מקום, עשה משהו דומה לזה, הוא הקים מדינה יהודית. שמעתם על המדינה היהודית? כן, בירוביג'אן, כן, על גבול סין, רוסיה, קמה מדינה, מדינה יהודית בשם בירוביג'אן, ששפתה הרשמית יידיש, והיה אפילו עיתון, דר בירוביג'אנר שטרן, כוכב בירוביג'אן. כן? זה היה בתקופת סטלין, תפוע עליו, מחשבו. זה היה, עד היום הזה, אגב, בתחנת הרכבת המרכזית של בירוביג'אן, כי הרי זה בירוביג'אן עדיין קיימת, זה כתוב ביידיש. כן? זה לא נשאר מזה כמעט כלום. אז זה, דיברנו על הבונד. הבונד, כן. כן, הם עשו מדינה יהודית. היו עכשיו במהלך ההיסטוריה משהו כמו 9 מדינות יהודיות בגולה. כן? תימן הייתה מדינה יהודית פעם. כן, מה אתה אומר? בירוביג'אן? אין לי מושג. זה בשפה שלהם שם, לא יודע. כן. כן. אז כן, אז הם עשו את הבונד, הם רצו אוטונומיה יהודית. אגב, צריך לשים לב איך הם פיתחו את שפת היידיש. היידיש, למשל, איך אומרים אמת ביידיש? אמס. עכשיו, איך כותבים אמס? אז ביידיש הקלאסית כותבים זה א', מ', ת', כמו בעברית. כיוון שזה בא מהעברית, הם השאירו את המילה כפי שכתובה בעברית. בפרסומים של הבונד ואחר כך של רוסיה הסובייטית, הם שינו ל-MS, עין, מם, עין, סמך. להשכיח את המקור העברי, שזה היא כאילו השפה הלאומית של היהודים. טוב, אז זה אומר, הרב מודע לכיוונים האלה גם, כן? אז הוא אומר, גם עם שלם שהוא יושב בארץ, ועוזר להצלחתה הכללית, יש לו המשפט לתבוע זכויותיו, כמו ועוד יותר מאדם פרטי. וכמו שכאשר היינו במצרים, היינו לגוי מצוינים, כן? הרי מלמד שהיו, וישם לגוי גדול, מלמד שהיו בני ישראל מצוינים שם, נכון? זה ככה כתוב בהגדה, נכון? אז... עכשיו, הרב אשכנזי אומר, הם היו, מה זה מצוינים שם? הם היו ציונים, אבל שם. כן. ומכל מקום, זה לא עזר, למה? הייתה הרשעה רבה על מה שאמרו, הווה נתחכמה לו. זאת אומרת, הגויים עד רבה מפחדים מאיזה ציבור אתני ששומר על הייחודיות שלו. ואז זה עד רבה, זה מושך עוד יותר את האנטישמיות. הלדינו בספרד, לא דווקא, ספרדית בספרד, הרי היהודים בספרד היוו איזושהי מדינה בתוך המדינה, עד שנמאס למלך, כן? אז יש תמיד דברים כאלה, עד שאלוהי המשפט הראה בפועל את עבטתם עלינו, גם כן כך כעת על אדמת נחר. עכשיו, יש בספר בראשית, יוסף, הציל את הכלכלה המצרית, נכון? מה הוא עשה בשביל זה? הוא ביטל את המטבע, ביטל את הרכוש הפרטי, ביטל את הנדלן, ביטל את השורשים הלוקליים של העם העביר לערים מקצה ארץ מצרים ועד קצר, וגם מל את כל מצרים. בקיצור, יוסף עשה מהפכה תרבותית כלכלית אדירה במצרים. רק אדמת הכהנים לא קנה. מה זה אדמת הכהנים? זה הליבה הרעיונית של התרבות שאתה מנסה להשתלט עליה. את הליבה הזאת אתה לא תצליח לבטל. וזה מה שגורם שבסוף קם מלך חדש על מצרים אשר לא ידע את יוסף וכו' וכו'. מהכהנים? לא, פשוט הם לא מכרו כי חוק להם את פרעו, על כן לא מכרו את אדמתם. כן. שאלה נפלאה, למה אני לא אענה על זה, תגיד? כי זה לא קשור לנושא שאנחנו לומדים, נכון. כן, מה אתה אומר? עבטתם זה מה שהם עיוותו, הרשע שלהם. נכון, וזה עצמו ימשוך את האנטישמיות. הרי, גר יהיה זרעך בארץ עולהם, התגובה הטבעית, ועבדום ועינו אותם. ולכן צריך לחזור לארץ. לכן מה שאומר? נכון, זה ממש לא נעים. עד שאלוהי המשפט יראה בפועל תוותם לנו, גם כן כעת, גם כאן, כן, גם כעת, כן, גם כן כעת על אדמת נחר, עלינו להסגיב בכוחנו הכללי ולהיות לגוי בכל הדרכים והעניינים המשמרים וקיימים ומפריחים את כוחותינו הכלליים, ועם זה נדרוש הזכויות במשפט וצדק. היו, למשל, בפרלמנט הפולני, מה שנקרא הסיים, היו חברי פרלמנט יהודים, שהיו בהם עם השטריימל, כן? כמו אגודת ישראל של ימינו, או כמו המפלגות החרדיות של ימינו. היו כאלה מפלגות בתוך הפרלמנט הפולני. ומה היה התפקיד שלהם? לשמור על האינטרסים של היהודים ששלחו אותם. בסדר? בפולין זה היה משטר דמוקרטי. כן. וזה אמנם יביא למחשבה השנייה להשתדל עם זה, לרכוש לנו אחוזה בתור עם לבדד, באופן שנוכל להתרומם ולהתעורר כראוי, כי איך שיהיה, יש גבול לדרישות הלאומיות בגלות, גם מצד המשפט. אף על פי שכמעט אין גבול לדרישת היחידים בתור זכות אדם. זאת אומרת, כשאתה כפרט רוצה שיתייחסו אליך יפה, ישמעו לך. כשאתה מתחיל לדרוש אוטונומיה לאומית, אז כבר יתחילו להקם את האף. בתוך המדינה שאתה נמצא בה. כן. עכשיו, בימינו הדברים האלה פחות משמעותיים, אבל תראה, יש למשל בניו יורק, יש מה שנקרא קריית יואל. אתה יודע מה זה קריית יואל? כן. זה מין שכונה. קריית יואל. זה מין שכונה כזאת שמתנהלת באופן אוטונומי לגמרי, כמעט, על ידי חסידי סאטמר. כן, כלומר, זה בדיוק האידאל הזה שמדברים עליו. תן לנו איזושהי אוטונומיה משלנו, נסתדר. אז אומר הרב, יש גבול לדברים האלה. זה לא, אני לא יכול תמיד להצליח. זה אף פעם לא. מה?
מוכב שתעשה, מוכב שזה לא יצליח.
נכון, בדיוק.
בעצם הרב, מה שהרב מסביר
כאן. על זה נאמר, ובגויים מהם לא יהיה מנוח לכף רגליך. כן. נכון, אבל המחשבה הזאת לא תאמר די. אגב, עמדה כזאת יכולה גם להיות בארץ ישראל. יש איזה מין מסמך של סטורז. שמעתם על סטורז? נכון, יפה, המושל הצבאי של ירושלים בתקופת המנדט הבריטי. אז הוא כותב, הוא כותב בזיכרונות שלו על היחסים שהיו לו עם הרבנים. הוא מדבר שם על שלושה רבנים. אחד זוננפלד, השני יעקב מאיר, השלישי קוק. ואז הוא מחלק. הוא אומר, הרב זוננפלד זה היה הכי טוב שיכול להיות. הוא היה הנתין האידיאלי. מדוע? הם ראו רצה שהוא והציבור שלו יוכלו להמשיך את חייהם מחוסרי השמש והאור. תחת השטריימל שלהם, ושניתן להם לקיים את אורח חייהם. זה היה בשבילי האידאל, אומר סטורז. כן, זה בדיוק זה. כן? רצו אוטונומיה בתוך המנדט הבריטי. ויעקב מאיר, כן, הראשון לציון, כן. הוא אומר, טוב, הוא היה הדוגמה הקלאסית של רב לבנטיני, הלובש את הבגדים הטורקיים המהודרים האלה, זה בסדר, גם כן, זה יסלב יפה בנוף. לא, אבל זה היה, נגיד, זה היה מתורבת, הוא דיבר צרפתית גם, הרב יעקב מאיר וכו'. זה עשה רושם על, על סטורז. אבל הקוק הזה, אולה, הוא דיבר איתי כאילו דבריו יוצאים מפי הגבורה, והוא בא עם דרישות, וגם הוא היה מסתיר את, את האיתור שהוא קיבל מהמלך, וגיצו, בגלל שהיה צורת צלב. וכולי, בקיצור, הוא לא אהב אותו. כן? אחד שהוא יודע מה הוא רוצה, כן? זה מה פתאום. אל תשכחו שסטורז היה אנטישמי, כמי שמתקבל על הדת שכל קצין בריטי, כן? טוב. אבל, אומר הרב, המחשבה הזאת לא תאמר די. שהרי אין לנו ארץ שנוכל למצוא את ערכנו האמיתי כראוי, שניסה את דגלנו העבר כאשר יעתה, אם לא נשוב למכור חיינו לציון, לארץ חמדה. אשר בא ראינו את יד השם עלינו, שהפליא אותנו מכל העם אשר על פני האדם. אגב, יש לציין שאדם כמו קרל נטר, שהיה ממקימי ארגון כל ישראל חברים, הוא זה גם שהקים את מקווה ישראל. מקווה ישראל כדי לפתח חקלאות בארץ ישראל. זה היה לפני שקמה תנועת חובבי ציון, ולפני התנועה הציונית. כבר אז הוא הבין שהעתיד של עם ישראל זה יהיה על ידי התיישבות חקלאית בארץ ישראל. ואז הוא הקים את בית ספר מקווה ישראל לחקלאות. כן, אז זה מה שהרב כאן כותב, כי צריך לזכור, הארגון הזה, מקווה ישראל, הארגון הזה של קיח, היה די גלותי בהרכב שלו. מה? במקווה ישראל, היא הגיעה לשם הרב דוקטור זאב יעבץ, כן, אבל מי שהקים זה קרל נטר. כן. על כן, אף על פי שהיא, אגב, אני תמיד ממליץ ליהודים ללמוד היסטוריה של העם היהודי. זה כדאי. כן, טוב.
זה הסערה, מפה מרחוב אב עד ארבע ארצות לרחוב עבד יוסף. אז אמרו איזה הדתה, איזה הדתה.
אב עד ארבע ארצות זה היה סופר דתי, כן. איפה זה, בזהיר? בפתח תקווה, כן. טוב. על כן, אף על פי, אגב, לגבי ועד ארבע ארצות היה סיפור שפעם שאלו את הגאון מווילנה. רצו בווילנה לבטל את קופות הצדקה, לא, רצו לבטל את הקבצנים, ושיקבלו את ה... צדקה רק מקופות צדקה מוסדרות. ואז הגרא אמר להם, לאלה שבאו לשאול אותו אם לעשות את זה, הוא אמר, תסתכלו בפנקס ועד ארבע ארצות. הלכו, בדקו, לא ראו שום דבר שתואם את זה. שאל אותם, איזה ארבע ארצות? אז אמרו לו, התכוונת לפולין גדול, פולין קטן, וולין וליטה. הוא אומר, לא, ארבע ארצות זה סדום ועמורה, אדמה וצבועים. כן, טוב. על כן, אף על פי שאי אפשר לנו לעכל כלל את הפעולה, להתעזר בעוז עם בעל ארץ נושבת ועוז שלטון פנימי בכל מקום שימצא לנו, כיוון שאין ארץ ישראל עדיין מוכנת לנו, למה הוא רומז כאן? אוגנדה, נכון? מכל מקום אנחנו צריכים להתקשר הרבה לארץ הקודש, על ידי ייסוד מרכז רוחני עליון, באופן שהיישוב הקטן שבארץ ישראל יכלול בקרבו את שלוש המחשבות גם יחד, וישפיע על התעודה הכללית. כלומר, אתם רואים שהרב כבר חשב על איזה ישיבה מרכזית שתהווה מרכזייה רוחנית לכל העולם היהודי. לזכור שבאותם הימים, רוב היהודים הם לא בארץ, הם ברוסיה. כן, בין שבפיזור הגלות, בין שבאכסניה, שהיא עתידה להיות מוארת באורה של ציון. וכשם שהפעולות השלוש, והפועלים צריכים להיות נמזגים לעניין אחד, כן הענפים צריכים להתכנס למקום אחד, ולחדול ממלחמות וקטטות ולהתחבר לאחדות ולשלום. כן, אז היה אז ויכוחים מאוד חריפים. הציונים אמרו שהפתרון של אנטישמיות זה הקמת מדינה בארץ ישראל. היו יהודים קוסמופוליטים שאמרו, הפתרון נגד אנטישמיות זה השגת זכויות, אדם ושוויון בכל הארצות. במזרח אירופה דיברו באמת על התאגדות לאומית של אוטונומיה יהודית תחת השלטון הרוסי וכו'. זאת אומרת, והם רבים אחד עם השני. הוא אומר, אף תפסיקו לריב, בואו נקים מרכז משותף, והמרכז הזה כמובן יהיה בציון.
רגע, הרב, השלוש זה בעצם אלה שרצו להיות נחמדים עם הגויים?
לא רצו להיות נחמדים עם הגויים, רצו שהגויים יהיו נחמדים איתנו.
לא, אבל מה שאמרת, מה שהרב אמר
שרביל הרפורמה. כן. נכון. הציונים. אמנם, המחשבות הן נובעות מחילוקי הנטיות, מפני שמעטים הם האנשים שסוקרים כמה הצדדים הנצרכים לפעולה כללית. זאת אומרת, רוב האנשים מתחברים לרעיון אחד. והמון המחשבות והדרכים שיש בכל צד נראים כסותרים זה את זה. אבל באהבת השלום, אגב, צריך לזכור שבאותם האם גם היה הוויכוח בין הציונות הרוחנית לציונות המדינית. זוכרים?
אחד העם והרצל.
נכון. אחד העם מתנגד לפעולה הפוליטית של הרצל, למרות שהוא היה בהסתדרות הציונית, ורק עשה את הכל כדי לחבל במה שקרה שם. כן? ונורדו כתב דברים מאוד קשים נגד אחד העם על הפעולה שלו. ולכן זה מה שהרב כאן מדבר על מרכז רוחני, לא לטעות, הוא לא נוקט כעמדה של אחד העם, אבל הוא אומר, האינטואיציה של אחד העם היא נכונה, אי אפשר שתהיה תחייה לאומית בלי תחייה תרבותית. בסדר? היה אז ויכוח מה שנקרא שאלת הקולטורה. נכון? זוכר?
ללמד בטכנולוגיה גרמנית.
לא. בדיוק. כלומר, באותם הימים היה ויכוח, כבר אז בקונגרסים הראשונים עלתה השאלה האם ההסתדרות הציונית צריכה לעסוק אך ורק בפוליטיקה, או גם בענייני תרבות. והרצל עשה את הכל כדי שזה לא יקרה, כי הוא אמר, זה יביא לקרע בין הדתיים לחילונים, כי ההגדרה של תרבות אצל הדתיים ושל החילונים היא לא אותה הגדרה. ובסוף באחד הקונגרסים הוכרע שיוקם תוקם מחלקה לתרבות מטעם ההסתדרות הציונית, ובמקביל לה לתרבות דתית, כן? כלומר של ההסתדרות הציונית. ועד היום הזה יש שני גופים, כן? זה היה איזה מין פשרה בין הרב ריינס לבין ויצמן, אני חושב. לא, 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 לא ויצמן. לא משנה מי זה היה. הם רבו ביניהם, התחבקו זה עם זה, והסכימו. הרב קוק שמע את זה, עצבן אותו להלאה. כי זה היה מלווה בהצהרה של הקונגרס, שהציונות דבר אין לה עם הדת. הרב קוק אומר, מה אתם לא מבינים כלום? מה זה הציונות לדבר עם הדת? זה מעשה שהוא חלק מהתהליך של הגאולה, חייבים לדבר. הרב צבי יהודה קוק כתב אז, אחרי עלייתו לארץ, מאמר שנקרא התרבות הישראלית. זה המאמר הראשון בספר לנתיבות ישראל. שם הרב צבי יהודה מתייחס למחלוקת של שאלת הקולטורה. הוא אמר, אי אפשר שתהיה תחייה לאומית אותנטית בלי תחייה תרבותית. זה לא עובד. אלא מה? אתם לא מסכימים מהי התרבות. לא נורא, תתחילו לנהל ויכוח. אבל לחשוב שתחייה לאומית תהיה רק איזה מעבר של אוכלוסייה מארץ אחת לארץ אחרת, זה טעות, זה לא יעבוד. בסדר?
הרב צבי יהודה?
הרב צבי יהודה, כן.
נכון.
באותה תקופה גם הרב קוק כותב אל בוריס שץ, המייסד של בצלאל, לאומנויות, כן. לא, בעיית השפה זה משהו אחר. זה הוויכוח בתוך היישוב, האם ילמדו בעברית או בגרמנית בטכניון. זה היה הוויכוח. כי אמרו שאי אפשר ללמד מדעים או מתמטיקה בעברית, אין מילים לזה. כן. איפה היינו? אמנם, אז אבל באהבת השלום ועומק הדעת נדברים העניינים איך שאין סתירה בכללים, וממילא גם כן סתירה בענפים, אין סתירה בענפים. היראים הלאומיים המתבוללים, כל אחד מהם, כן, עכשיו זה, היראים זה דתיים, הכוונה, הלאומיים זה הציונים, המתבוללים זה הקבוצות האחרות, כל אחד מהם, לפי ריבוי השינוי שיש במדרגותיהם הפרטיות של כל אחד ואחד, כל אחד יונק עם מחשבה אחת בפני עצמה. ועניין דרך התיקון, שיעשו אגודה אחת ויקבלו אלה מאלה, רק הטוב הגמור. והתיקון, בידיעה ובמעשה בתכלית ההצלחה, אינו כי אם על ידי ההכרה, כי על ידי ההשתדלות בשלוש המחשבות והחפץ להביא הנפעולה, היא כדי שתצמח מזה התכלית העליונה שאורה הוא דווקא בציון הר קודש אלוהינו, כלומר ציונות דתית בעצם מה שאומר כאן הרב, דווקא מחיבורם תצא ישועה וכבוד השם ייראה על עמו, ארצו ונחלתו, ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי. עכשיו, זה מעניין, כלומר, הרב קוק כותב את זה, הוא לא הגיע לארץ, הוא בדרך לארץ, הוא כבר כותב את זה, כלומר, יש לו כבר נטייה של הצטרפות לתנועה הציונית, למרות שזה עוד לא מפורש. גם המתבוללים, כלומר המתבוללים יש להם נקודה אמיתית. הם רוצים את התרבות הכללית, הם רוצים את השייכות לעולם הגדול. עכשיו זה שהם חושבים שהשייכות לעולם הגדול זה צריך לבוא על חשבון הזהות הלאומית, זו הטעות שלהם. בסדר? זה משהו אחר. אנחנו מדברים פה על התנועה הנפשית, לא על הארגון. התנועה הנפשית שרוצה את השייכות לתרבות הכלל אנושית, זאת נטייה בריאה בנפש. בסדר?
אז מי אלה שהיו מוכנים להתחבר לתרבות?
אגב, לגבי הרפורמים, השאלה האם היה צריך בשביל זה לעשות את חלוקת הקהילות, הפרדת הקהילות, כמו שקרה בהונגריה, וגם בפרנקפורט במיין, על ידי הרב שמשון רפאל הירש, על זה היה ויכוח בין הרבנים עצמם. הנציב מוולוז'ין אמר שהרעיון לחלק את הקהילות, זה נעיצת חרב בגב האומה. ככה הוא אומר. כן? כלומר, זה לא דבר מובן מאליו. כן? מה זה הפרדת הקהילות? לפני שאני אודה לך, אני רוצה לחזור אל ההמלצה שלי. כדאי שיהודים ילמדו היסטוריה יהודית. כן. עכשיו נחזור לנושא. בהונגריה, כשהייתה הונגריה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית, הייתה מה תנועה בהונגריה נקראת נאולוגים. זה הכינוי של הרפורמים בהונגריה. והם פנו אל המלך, פרנץ יוזף, ושכנעו אותו להכניס לתוך החינוך של בתי הספר היהודים את הלימודי חול. את השפה ההונגרית ואת המדעים וכולי, לימודי ליבה. והמלך הסכים.
זה לא מלימון הזאת היהודית?
זה היה על חשבון הזהות היהודית. אז המלך הסכים. המלך הסכים והוחלט להכניס לימודי חול בתוך בתי הספר היהודים. היראים התעוררו, אמרו, זה לא יכול להיות. מצד שני, אי אפשר להגיד למלך, אנחנו לא מקבלים את גזרתך. אז מה הם עשו? הם באו אל המלך ואמרו לו, אתה צודק. זה שגזרת ליהודים להכניס לימודי חול, זה אתה צודק. אבל דבר אחד לא ידעת, והוא שיש שתי דתות יהודיות. יש הדת היהודית הנאולוגית, ויש הדת היהודית האורתודוקסית. זה שתי דתות שונות. על אלה אתה לא גוזר. ואז, מה? כן. ואז יש גם הנאו-אורתודוקסיה בפרנקפורט וכו'. כן, רצו לנצל. ואז הופרדו מוסדות הקהילה בכל עיר ועיר. כלומר, אלה... היה ניהול אחד של הקהילה וניהול אחר של הקהילה. וגם לא אסרו על עצמם להתחתן אלה עם אלה. וגם לא עברו על המדרכה של הבית כנסת שלהם. עכשיו בבודפסט היה חלק מהקהילה שלא הסכים לחלוקה. ואז הם קראו לעצמם קהילת סטטוס קוו. ועד היום הזה בבודפסט יש לך בית כנסת אורתודוקסי, ניאולוגי וסטטוס קוו. כתוב בגדול. בסדר? טוב, עכשיו אתה יודע...
איך קרה בעיירות של החלוקה?
לא, אז באמת חילקו את הקהילות, לשניים. כן, אגב, בפרנקפורט עשו את אותו רעיון, והיו רבנים שהתנגדו. אמנם הרב שמשון לפאל הירש הוא זה שהפריד את הקהילה, וייתכן שהוא צדק שם, לך תדע מה היו התנאים, אבל גם הייתה התנגדות של חלק מהרבנים.
זאת אומרת, הניאולוגים של היום זה בעצם הרפורמים.
הניאולוגים בהונגריה, כן, זה רפורמים, כן.
עכשיו, הייתה קבוצה של יהודים שהסכימו להתחבר לתרבות הכללית, לא על חשבון הפגיעה בזהות היהודית?
האם היו יהודים שהסכימו להתחבר לתרבות הכללית, לא על חשבון הזהות היהודית? כן, הרב שמשון רפאל הירש. הרב הירש הוא זה שדרש שכל מי שמקבל סמיכה לרבנות בגרמניה, יהיה גם דוקטור. ולכן הוא מצא המושג דוקטור רבינר. כן, אדם שהוא גם דוקטור וגם רב. כן. מה? איפה אתה רואה את המילה תפארת? כן, אפשר להגיד. טוב. פרק ממה. בסדר? אפשר ללמוד פרק ממה? יאללה, נלמד את פרק ממה. עכשיו, פה אנחנו מדברים על משהו אחר לגמרי, אנחנו מדברים על יסודות האמונה. כשאנו באים להכניס בנו את צעירינו, אותם שנפגעו מתקרת יד הדעות הרעות, באופן שהתגלקלו אצלם יסודות התורה ועיקריה, על ידי אותם פיקפוקים שהכניסו בהם בעלי ההרס והשלילה, צריכים אנחנו ללכת עימם מדרגה למדרגה. כלומר, יש כל מיני דעות שהתפשטו בעם ישראל, גרמו לכפירה, ולדתלוש בקנה מידה ענק. דתלוש? שון דתלש. כן. אז אומר הרב...
אבל מי זה שכתוב על ידי אותם המפיקים שהכניסו בהם, בעלי הארץ, מי זה בעלי
הארץ והשלילה? מבקרי המקרא, ברנר, ברדיצ'בסקי, אחד העם, בסדר? ועוד ועוד. אנשים שהביאו דעות רעות, לתוך עם ישראל. בסדר? דליץ' למשל, ועוד כמה כאלה. טוב. וגרץ. וצונץ.
והם ממש דתלשים.
הם ממש דתלשים. כן, כן, ברור. אז צריכים אנחנו ללכת עם מדרגה למדרגה. בתחילה אנחנו צריכים להציל את המעשים, את היסוד המוסרי. ואחר כך נוכל לעלות עמם גם כן עד תמצית החשבון של הדעות. כלומר, אתם צריכים לקיים מצוות. למה? לאו דווקא מהסיבות שהדתיים מקיימים מצוות, אבל מסיבות של גאווה לאומית, למשל, או מצד המוסר שבדבר, וכדומה. אז זה מה שאומר, בוא נתחיל קודם כל עם המעשים. למשל, יש במדינת ישראל חוק כזה, חוק החזיר, מכירים? כן, לפי החוק, אסור לגדל חזירים במדינת ישראל על קרקע המדינה. אלא אם כן בריכוזים נוצריים ששם הם אוכלים חזיר, אז זה שם מותר, אבל בפרהסיה לא מגדלים חזיר. למה? הרי זו מצווה דתית. זו מצווה דתית שלא איבדה את הניחוח הלאומי שלה. בגלל הזיכרונות מתקופת החשמונאים, שברדיפות של אנטיוכוס רצו להכריח לאכול חזיר, אז זה נשאר. אבל אין חוק השפן, למשל. חוק השפן, השפן אסור גם כן, נכון? אבל אין חוק שפן, יש חוק חזיר. כי זה נשאר כסמל לאומי. אז לכן יש יהודים שנמנעים מלאכול חזיר, ולי להיות דתיים, כן? למשל. או למשל זה שיש שני חוקים במדינת ישראל שהם חוקים דתיים מובהקים, ואף אחד לא מתנגד להם. א', שיום המנוחה מעסקים, שביתה מעסקים זה השבת. ולא יום ראשון, כמו בכל העולם הנאור. שתיים, שהשפה הרשמית של מדינת ישראל היא לשון הקודש. מה פתאום? ועוד כותבים את זה מימין לשמאל? זה ממש סקנדל, כן? מה, אתה ערבי שאתה כותב מימין לשמאל? תכתוב משמאל לימין. כן, ברור. זה לא עובד. למה זה לא עובד? כי אם תשאל את האנטי-דתיים שבינינו, למה אתם מסכימים לזה? יגידו, מה, שבת? זה יום המנוחה של העם היהודי. עברית זה הלשון הלאומית שלנו. תפילין, אלו, זה של הדתיים. לאחרונה שאל אותי יהודי חילוני, ציוני מאוד, שאל אותי בפודקאסט, אני מרגיש מאוד מחובר לעם ישראל, יש לי גאווה יהודית גדולה. אני לא מרגיש שאני צריך להניח תפילין. עד כאן דברי קודשו. אמרתי לו, אתה יודע למה מניחים תפילין? או לא. אמרתי לו, מניחים תפילין, תסתכל בתורה, זכר ליציאת מצרים. יציאת מצרים זה השחרור הלאומי של עם ישראל. אז זה מצווה לאומית. הוא היה בהלם, אמר, ככה אתה יכול להסביר את כל המצוות? אמרתי לו, כן. גם כשרות? אמרתי, כן. כשרות זה כדי, ואבדיל אתכם מן העמים. כן? בקיצור, זאת עבודה, שאם היא הייתה נעשית בזמן, כל הוויכוחים שהיו בהסתדרות הציונית לא היו קוראים. מה? במאה ה-19. במאה ה-19, צריך להבין, הייתה התעוררות לאומית. ההתעוררות הלאומית אמרה, עד עכשיו, זה למשל דברים שבן יהודה אמר, המצוות זה היה הקיום של העם היהודי בגלות. אבל עכשיו שיש תחייה לאומית, אנחנו כבר לא זקוקים למצוות, כי יש לנו שני מרכיבים אחרים לזהות היהודית, ארץ ושפה. כן?
יש לו לא ידע,
זה ארץ הקודש, לשון הקודש, מה שמהווה בעיה. כן, אבל אם, ואז אם הוא היה מבין שכל המצוות הן לאומיות, אז לא היו נכנסים בכלל למאבק הזה. עכשיו, מה קרה בהסתדרות הציונית? בהסתדרות הציונית באו שתי קבוצות. היו חבר'ה שבאו דור שני להשכלה. דור שני להשכלה, למה הם נהיו ציונים? כי הדור הראשון התבולל. וזה כאב להם. אנחנו רוצים לא להיות דתיים, אנחנו רוצים להיות יהודים, אנחנו גם לא רוצים להתבולל. אז הציונות מבחינתם הייתה מסגרת של חזרה בתשובה. חוזרים בתשובה אל היהדות על ידי שאתה ציוני חילוני. הדתיים, אלה שבאו מבית המדרש, הרגישו שהם קצת מתפשטקים. כן? כמו מלשון פושטק. כן? הולכים במקום ללמוד גמרא, הולכים לעסוק קצת בפוליטיקה. זה לא ספסניש, נכון? אבל אין מה לעשות, אנחנו מרגישים צורך. יוצא לפי זה שהדתיים באו עם רגשות אשמה, והחילונים באו עם תחושה שהם חוזרים בתשובה, ואז הם לא הבינו אחד את השני. פשוט.
אנחנו תעדות לדעת.
מי? הדתיים? כן, כן, ברור.
אבל יש תחושה גם על עזרא הסופר, למה עזרא שהוא חזר לארץ לא הראה שתנאי
משרות ציוניות? עזרא הסופר חי בתקופה שלא הייתה תחייה לאומית.
למה?
כי הפרסים שלטו.
אבל
מה? מקדש, מקדש כמרכז דתי, תחת השלטון הפרסי, כן. נכון? מתי הייתה התעוררות לאומית בימי הבית שני? החשמונאים. זה 200 שנה אחר כך. לפחות. מה?
לא תפסו את המקדש כמרכז לאומי.
בימי בית שני?
כן.
לא, מה פתאום. בימי בית שני המקדש הוא מרכז דתי. אחר כך הפך להיות מרכז לאומי עם הממלכה החשמונאית והירודיאנית.
בית ראשון.
בית ראשון. ברור שאלוהי ישראל הוא אלוהי האומה.
אז בעצם זה רק תרם הפוך, תרם להתפתחות התפיסה החרדית
בעם ישראל? לא, הייתה לו ברירה. זה מה שהוא עשה. הרי זה מה שכתוב שברעבד, שעזרא לא קידש את המקדש, כי הוא ידע שהוא עתיד לעלות מדרגה. נכון? יעוין בתשובה של הרב קוק על קדושת הר הבית בספר משפט כהן, הוא מסביר את זה שם.
הוא עשה הרבה דברים שהוא עשה, עזרא לגרש את השבת.
כן, אבל גם קידוש השבת על ידי עזרא וגירוש הנוכריות, אלה הן פעולות דתיות אצלו. כן, כי זה, איך אומר הרב קוק, היחידים הנבדלים מטומאת עמי הארצות. זה לכן ירושלים דומה בימי עזרא הסופר יותר לשכונה דתית. בסדר? טוב. זה לא שלא היה נחמיה, כן? נחמיה הוא המושל. ולא אוטונומיה לאומית. כן, אגב צריך לציין, כשהרברט סמואל התחיל, היה הנציב הראשון של המנדט הבריטי, אז בעיתונות העברית קראו לו נחמיה. על שם נחמיה שבספר נחמיה. טוב.
אם אפשר עוד שאלה.
מה?
תקופת החשמונאים,
זה
היה
אביבה
שהיה תומך גדול. יש איזה מקורות או עדויות שהוא כן ניסה לעשות מהלך כזה?
לא הבנתי את השאלה.
זה היה אביבה שהיה תמך
במה?
בכל הנושא של הקמת לאום, אפשר להגיד, במדינה, יש עדויות לעבודה שלו בתחום הזה?
בוודאי. אבל זה לא בבית שני.
לא, אני שואל לך, באופן זה שיש לראות מצוות ציוניות או חיבור לזה.
בוודאי.
אפשר דוגמה לזה?
לא. הלאה. לא, לא, זה לא, אל תבלבל. לא, לא קשור. לא. אבל, אז מה שאומר, ואחר כך נוכל לעלות עמם גם כן עד תמצית החשבון של הדעות. אבל, קודם שנבצר להם מקום אגון במעשים, אין תקווה כלל להשיבה מלביצרון של הדעות. כי מי שמעשיו מקולקלים ומתמא את עצמו בעבירות בפועל, בפרט כל זמן שההסכמה גברה אצלו שכן יהיה מנהגו כל ימי חייו, שוב איננו מוכשר כלל להודות על האמת ולחדור עד עומקה אפילו רק בחדרי לבבו, ולא תועיל שום תוכחה והתווכחות. כלומר, אומר הרב קוק, צריך להתחיל קודם כל עם קיום המעשים. נכון, זה ממש לא נשמע. אגב, יש מכתבים של הרב קוק שבמושבה פלונית שיחקו כדורגל בשבת, אוי ואי וכו'. כן, אפילו כשהרב קוק היה בקשר, נהיה הרב הראשי לארץ ישראל באותם הימים, הוא חשב שהוא יוכל לשכנע את הנציב הבריטי, שייתן לו את הסמכות להעניש אנשים שמחללים שבת בפרסיה. הנציב אמר לו, חפש את החברים שלך. אבל זה מעניין, שיש פה התפתחות בתורת הרב קוק. כן, המחשבה שמי שהמעשים שלו מקולקלים בהכרח, הוא לא יוכל להתקדם מבחינת הרעיונות. אחר כך הרב קוק שינה עמדה, כשהוא ראה את היישוב. כאן זה לפני שהוא פוגש את היישוב. נכון. 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 יש עבירות שמקלקלות את הנפש.
נכון, אבל
יש עבירות חמורות. והעבירות החמורות, אז זה מקלקל את הכל. ואז מה? כי אנחנו רואים היום שמה שפועל במהלך הדור זה הסגולה. הוא מביא גואל לבני בניהם, יעוין באיגרת תקנה.
אבל אם עכשיו אתה מסתכל על מה שקורה גם עם האנשים שרוצים לקיים את הציונות, ועל גבי זה יש להם במשקולת של המצוות,
אתה אומר שאה, מצוות גורמות לנזק, אתה אומר?
לא, זה חלק של המצוות, אני אומר, אין בו, עכשיו מצוות, אני לא מבין, אני עושה מצוות יישוב הארץ, ומצוות החמורות אחרות, למשל, מידה שבת וכאלה, בגלל שהן כלכלות הנשקת ולא שומרות על הסגולה, הוא לא מסתכל על זה בתור הסגולה של הלכים של המצוות, כי מה שהוא מקדם במקום אחר הוא פוגע מאוד.
לא, ממש לא הבנתי כל מה שאתה אומר. אתה יכול להסביר לי במוחין דקטנות שאני אבין בדיוק על מה אתה מדבר?
עכשיו, למשל אנחנו רואים למשל פעילויות שיש גם שעה בצהל בטח לפני השביל באוקטובר, למשל שיש בכנסת אנשים שהם בצד אחד אומרים, אנחנו אוהבים את ארץ ישראל, אנחנו בעד איזשהו מקום מסוים לעם היהודי, אבל לא בקטע של קיום מצוות.
נכון.
לא רוצים קיום מצוות של שבת, ברעיון שלנו, מה דבר על האמת? הם מקיים מצוות, אבל כשאנחנו יודעים אותם בתוך התורה, ולא כי הם רוצים לקיים מצווה, כי השם אמר. בגלל שהם עושים את זה, בצורה שזה מתחבר להם איזשהו אספקט, והם לא עושים גם את המצוות, אז הם אמרו נזקים, שלפי זה יכול להתקיים את זה שהם עושים אותו.
כן, ברור, ברור.
אז אני אומר, למה שזה...
אבל אל תשכח שלפעמים עולה טענה, אני שומע את זה לפעמים בציבור הדתי-לאומי, אומרים, רק מי שיש לו תורה ישמור על ארץ ישראל. מכיר את הטענה הזאת? היא פשוט שטויות. אנחנו רואים אנשים שמאוד מאוד חשוב להם התורה, ולכן לא חשוב להם ארץ ישראל. נכון? אז יש הכל היום. צריך לדעת לעשות הבחנות. כן. טוב. על כן, בתחילה... על כן, בתחילה צריך להעמיד אותם על בסיס נכון מעשי, אף על פי שאי אפשר שיהיו המעשים כהוגן כל זמן שהלב רק מדעות אמיתיות. ומכל שכן, כל זמן שהרסן של דעות רעות עוד מוצא מקומו בו, מכל מקום, אף על פי שבוודאי, בדרך קבע, אין מקום למעשים מתקיימים בלא דעות טהורות המגינות עליהם כראוי, אבל אנחנו צריכים להשתדל רק למצוא מעמד הרעי למעשים, עד כדי שלהתחולל דעתם של צעירינו הנהוגים, כשהוא יחרב בידי משפיעים מתאים, ויוכלו לקבל השוואה טובה ונאותה של דברי יושר ואמת, שאנחנו חייבים ללומדם מעומקה של תורה. למשל, הרב קוק רצה שבאוניברסיטה העברית, בלימודי התנ״ך ישימו כיפה. כן? עזר. לא עזר. אבל יש אגב חוגים, באמת. כן, שמתם כיפה. אז זה כן, נכנס לשום מקום.
אבל זה היה דרישה של המורה.
של מי? של המורה. המורה אמר, לומדים תנ״ך, תשימו כיפה. בסדר, בסדר. אגב, עד היום הזה, יש לפעמים, אתה רואה תגובות כאלה, אצל... ז'בוטינסקאים כאלה, שסיים כאלה. טוב, בזה... כן, בבית הקברות שמים כיפה, בחופה שמים כיפה, כן, כן, משהו כזה. יש קופה, יש הכיפה החילונית, אתה מכיר? זה לבן כזה. כן, זה הכיפה החילונית.
1987.
בר מצווה
של
אותו
שם.
כן, יפה, יפה. כן, זה... לא, אבל זה הכוון, למשל באוניברסיטת בר אילן, עד היום הזה יש מה שקרה לימודי יסוד. אדם חילוני מגיע ללמוד בבר אילן, צריך ללמוד לימודי יסוד. זה מעצבן אותם מאוד, אגב, הדבר הזה. אבל זה מין ניסיון כזה, להציל את המעשים באיזושהי צורה, לתת איזושהי צורה חיצונית. כן, לכן זה מה שהרב אומר לעשות. השאלה אם זה פתר את כל הבעיות, התשובה היא לא. בזה תהיה ודאי תועלת גדולה, זה גם הוויכוח שהיה בחתימת מגילת העצמאות, האם להזכיר שם שמיים או לא להזכיר שם שמיים, ואז מצאו איזושהי פשרה, כן? אז בזה תהיה ודאי תועלת גדולה כשנעמיד אותם על מעמד המעשים להיות חיים כשרים ככל עם השם, שלא לפרוש מדרכי ציבור. אגב, המזנון של הכנסת הוא כשר. נכון. והתשובה המעשית גדולה היא מאוד, מפני שהיא מכשרת את הלב לתשובה יותר עליונה, תשובה מאהבה, הבאה בחסד ומדבה ודעת נפש. למה שיהיה קשר במזון של הכנסת? מישהו, חבר כנסת, הוא רוצה לאכול לא קשר. מזון בחוץ. רגע, יש מסעדות לא כשרות בישראל או לא? יש. עכשיו, בכנסת אין. גם אותו דבר בצהל. בצהל אוכלים כשר. כן? כן. איפה הצדק? איפה החופש? כן, זכויות. אז זה הרעיון של רות גביזון. רות גביזון, היא אמרה, היא חידשה את הרעיון המשפטי שיש הפרהסיה הציבורית. הפרהסיה זה מה שמאפשר לשמור על איזשהו אתוס מחבר של כל החברה. ולכן היא מוכנה לפגיעה מסוימת בחירויות של הפרט, בשביל להציל את את האתוס. בסדר? הגיוני, לא? טוב. לא, ברור. כן, ברור. טוב. זו, עד כאן להיום.